שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף ממח במסכת שבת באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים היום בעזרת השם את פרק במה תומנין בסוף ממזיין עמוד ב', נלמד עד המשנה בממצאת עמוד א'. היום בעמוד ב' יש לנו סוגיה קצת מורכבת לגבי תומה, לכן השיעור יהיה היום ארוך מהרגיל, 19 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון נדבר על דיני התמנה, בחלק השני נראה שלוש סוגיות שמובאות כאן בדרך אגב. אז נתחיל בחלק הראשון. למרות שכבר דיברנו על התמנה בעבר, נזכיר עוד פעם מה זה. התמנה זה למשל כשאני מוריד סיר מהקיריים, כלומר הוא כבר חם, ואני מטמין אותו בתוך איזשהו חומר שיכול לשמור לו על החום. עכשיו כבר למדנו בדף למד ד' שיש הבדל אם אני עושה את זה לפני שבת או בשבת עצמה. בשבת עצמה אסור בכל מקרה להטמין, לא משנה באיזה חומר אני שם. לפני שבת מותר להטמין אם זה חומר שהוא רק שומר על החום, אבל הוא עצמו לא מוסיף חום, אבל אסור להטמין בחומר שהוא עצמו מוסיף חום, אפילו שזה לא אש, יש חומרים שמעצמם הם מוסיפים הבל. ולמה זה אסור? כי אנחנו חוששים שאם תטמין בחומר כזה, בסוף תטמין גם ברמץ, כלומר באבקה כזאת של הגחלים, ואם תטמין בזה יש סיכוי שתבוא לחטות בשבת עצמה, לכן אסור להטמין בכל חומר שמוסיף הבל אפילו לפני שבת. ממילא המשנה צריכה לפרט לנו איזה חומרים הם מוסיפים חום. אומרת המשנה שיש שני סוגים של חומרים כאלה. סוג אחד זה חומרים שמוסיפים חום בין כשהם לחים בין כשהם יבשים. סוג שני זה רק כשהם לחים. אז הסוג שמוסיף בין לח בין יבש זה גפת, כלומר הפסולת של זיתים, עוד מעט נראה אולי גם של סומסומין, זבל, מלח, סיד וחול. הסוג של חומרים שמוסיפים הבל רק כשהם לחים זה תבן, זגים, מוכין, כלומר צמר גפן והסבים. אלה החומרים שמוסיפים הבל, עד כאן המשנה, ועכשיו בגמרה נראה לזה שני דיונים. דיון אחד בהתחלת הגמרה, לדיון השני נקפוץ לתחילת ממתת עמוד א', כלומר בדף הבא. הדיון הראשון זה על מה שהמשנה קרא גפת. גפת זה הפסולת שנשארת, כלומר הקליפות ועוד חומרים שנשארים אחרי שתוכנים איזשהו גידול. הבעיה היא שהמשנה לא אמרה איזה גידול, היא פשוט אמרה גפת. אז ברור לגמרה שגפת זיתים זה ודאי חומר שמוסיף הבל. מה שהגמרה מתלבטת, האם זה נכון גם לגבי גפת של סומסומין, האם גם זה מוסיף הבל? זאת השאלה, הגמרה תנסה לענות שזה לא נחשב, אבל היא תדחה את הניסיון ובעצם נשאר בלי תשובה. הניסיון להוכיח זה ממשפט שאמר רבי זרע כשהוא דיבר על התמנה, הוא לא סתם אמר גפת, אלא הוא אמר במפורש גפת זיתים, אז מכאן שזה דווקא זיתים. זה הניסיון, אבל דוחה הגמרא שאי אפשר ללמוד מרבי זרע, כי רבי זרע לא דיבר על התמנה רגילה, אלא על התמנה שהיא קצת קלה יותר, ונהוג לחנות אותה התמנה במקצת. מה זה התמנה במקצת? זה אומר שהוא לא הכניס את כל הסיר לתוך הגפת של הזיתים, אלא את הסיר עצמו הוא תמן בדבר שלא מוסיף הבל, למשל במוכין של צמר גפן, ואז את כל זה הוא הניח מעל דבר שכן מוסיף הבל, למשל גפת של זיתים. אז רבי זרע חידש שגם זה נחשב התמנה וזה אסור בערב שבת, אבל יכול להיות שדווקא בהתמנה במקצת, אז צריך דווקא גפת של זיתים. אבל אם תטמין ממש, שזה התמנה חמורה יותר, אז יכול להיות שגם גפת של סומסומין נחשב מספיק מוסיף הבל וזה אסור. עד כאן לגבי סומסומין ונשארנו בזה בלי תשובה, ועכשיו אנחנו פותחים סוגריים מהשורה השנייה בעמוד א' ועד השליש העליון, ששם, כיוון שהזכרנו עכשיו את המצב שבו אתה שם משהו מעל משהו וזה אסור, הגמרא מביאה עוד מצב של משהו מעל משהו שגם שם זה אסור, למרות שאין איזה קשר להתמנה. במה מדובר? אז מסופר שרבא ורבי זירא ראו את העבד של הריש גלותה שהוא לקח כוס מים קרים, והוא שם את זה מעל המיחם בשביל לחמם את זה קצת, ורבא גער בו ואמר שזה אסור, כי למרות שאתה לא מתכוון לבשל ואתה רוצה להוריד את זה לפני שזה יגיע ליד צולדת, מסבירים התוספות, אנחנו חוששים שאולי תשכח ותשאיר את זה שם יותר מדי זמן, וזה יגיע ליד צולדת, ולכן אסור לשים אפילו קצת במקום שזה יכול להגיע בסוף ליד צולדת. עכשיו רבי זרע שאל, למה זה שונה ממשהו שנלמד ממש בסוף הפרק הזה, שמותר לשים מיחם על גבי מיחם, אז גם הוא שם מים קרים על גבי מיחם? ענה לו רבא, שם מדובר במים שהם כבר חמים, אז אין שום בעיה לשים אותם מעל מיחם בשביל לשמור על החום. כאן לעומת זאת הוא שם מים קרים והוא רוצה לחמם אותם, לכן כאן זה אסור, כאמור, כי אני חושש שאם הוא ישאיר את זה מספיק זמן, בסוף זה יגיע ליד צולדת. זה דבר אחד שהם ראו את העבד של הריש גלותה עושה. עכשיו, כיוון שהבאנו את זה, נביא עוד דבר שהם ראו, שזה כבר לגמרי לא קשור אלינו, שזה שהוא שם על הפתח העליון של הקנקן את הסודר שלו, בשביל שמעל הסודר הוא יוכל לשים את המצקת והיא לא תיפול פנימה. עכשיו, גם על זה רבא גער בו ואמר לו לא לעשות את זה. למה? כי הוא חשש שאחרי זה, כשהוא ייקח את הסודר בחזרה, הוא לא ירצה שזה יישאר רטוב, אז הוא יסחוט אותו כמו שבאמת קרה, לכן הוא אמר לו לא לעשות את זה מראש. אז זה היה בסוגריים, אגב המושג של התמנה במקצת, ועד כאן הדיון הראשון על החומרים במשנה, דיברנו על גפת של סומסומין ונשארנו בלי תשובה. בשביל הדיון השני נדלג עכשיו מהשליש העליון של עמוד א' ועד השורה הרביעית בדף הבא, ממתת עמוד א', ושם נדבר על הסוג השני של החומרים במשנה, ששם זה תלוי האם הם לחים או יבשים. על זה שואלת הגמרא, כשאתה אומר לחים, למה אתה מתכוון? האם זה דווקא לחות פנימית, כלומר לחות שמגיעה מתוך הדבר עצמו, כמו שלמשל תבן וזגים, כלומר הקליפות של הענבים והסבים, יש להם לחות פנימית, או שזה גם חם אם זה לח ממקור חיצוני, כלומר למשל שהייתה רטיבות באזור וזה פשוט התרטב. עכשיו הגמרא מנסה לענות על זה מהדבר השלישי ברשימה, שזה מוכין, כלומר צמר, הרי בצמר, בניגוד לכל השאר, לכאורה אין שום לחות שבא ממנו, אלא זה עצמו יבש לגמרי, וזה יכול רק להתרטב מבחוץ. אז הנה ראיה שזה גם אם זה יתרטב מבחוץ, אבל דוחה הגמרא, לא נכון, גם לצמר יכולה להיות לחות שבא ממנו, וזה מהזעה של הבהמה, וממילא בעצם לא הכרנו האם זה גם כולל לחות שבא מבחוץ. עד כאן הדיון השני לגבי החומרים של המשנה, ועד כאן החלק הראשון של השיעור שבו דיברנו על החומרים של התמנה. עכשיו נחזור אחורה לשליש העליון של עמוד א' לחלק השני של השיעור. בחלק הזה נראה שלוש סוגיות שלא עוסקות בדין של התמנה, הן מובאות כאן רק בדרך אגב. הסוגיה הראשונה עוסקת במוקצה, הסוגיה השנייה במקה בפטיש, הסוגיה השלישית בכלל לא קשורה לדיני שבת, אלא לדיני טומאה. אז נתחיל בסוגיה הראשונה, שזה לגבי מוקצה. זה מובא כאן כי זה עוסק במצב של התמנה שעליו דיברנו במשנה. במשנה אמרנו שאם יש לך מוכין של צמר שהם יבשים, אז מותר להתמין בהם. עכשיו הרי מוכין של צמר לא מיועדים להתמנה. רוב האנשים עושים מזה בגדים, לא רוצים לשים בזה סיר וזה יתלכלך. ממילא מוכין של צמר עקרונית זה מוקצה בשבת. אבל אם הוא החליט שהוא כן משתמש בהם להתמנה, ממילא הוא מראה שהוא לא מסיח את דעתו מהם, וממילא הם לא יהיו מוקצה. עכשיו זה אם הוא ישתמש בהם להתמנה כמה פעמים, אז הם כבר לא יהיו מוקצה. אבל שואל רבד הבר מתנה, מה הדין אם הוא ישתמש בהם רק פעם אחת? האם כבר אז זה לא נחשב מוקצה, או שזה עדיין נחשב מוקצה, ורק אם הוא ישתמש כמה פעמים, אז זה לא מוקצה? ענה לו הבאי שפעם אחת זה לא מספיק, כי אולי זה היה חד פעמי, פשוט כי הוא נתקע בלי תבן. עכשיו הגמרא מנסה להביא ראיה להבאי מזה שיש ברייתא שאומרת בפירוש, תומנין בגזי צמר, ואין מטלטלין, כלומר למרות שאתה יכול לטמון, אסור לטלטל, כי זה מוקצה, כנראה כי זה היה חד פעמי. זה הניסיון להוכיח, אבל הגמרא דוחה את הראיה הזאת ואומרת שאפשר לקרוא את הברייתא האחרת, תומנין בגזי צמר, אבל אם הוא לא תמן בהם אפילו פעם אחת, אז אין מטלטלין, כי גזי צמר הם מוקצה, אבל אולי אם הוא יתמין בהם פעם אחת, אז הם כבר לא יהיו מוקצה. בכל אופן הבאי כאמור אמר שפעם אחת זה לא מספיק, את הבאי עצמו לא דחינו, רק דחינו את הראיה מהברייתא. בסוגריים נוסיף שאם אתה אומר שאותה ברייתא שאמרה לא לטלטל, היא דיברה על גזי צמר שלא התמינו בהם בכלל, מה החידוש? ברור שהם מוקצה. עונה הגמרא, יש כאן חידוש, כי אפשר גם לשבת על גזי צמר, אז אולי זה לא נחשב מוקצה, כמה שמלן שזה מוקצה. עד כאן הסוגיה הראשונה בחלק השני, למדנו שלפי הבאי, מוכין של צמר זה עדיין מוקצה אם הוא התמין בהם רק פעם אחת. הסוגיה השנייה זה לגבי מי שעושה את הגמר מלאכה באיזשהו כלי, כמו שגם הזכרנו אתמול שאסור לעשות, זה נקרא מקה בפטיש ויש על זה חיוב חטאת. זה מובא כאן לגמרי בדרך אגב, פשוט כי דיברנו על מוכין של צמר וגם עכשיו נדבר על משהו שקשור לצמר. בכל אופן, הנושא שלנו כאמור זה מקה בפטיש, ולגבי זה נראה שני מקרים. מקרה ראשון זה אם מותר להכניס צמר לתוך כרית. רב חיסטה אומר שמותר, אבל ברייתא אומרת שאסור, כי אתה בעצם מקה בפטיש, כי אתה גומר את המלאכה של אותה כרית. אז איך רב חיסטה מסתדר עם הברייתא? עונה הגמרא, זה תלוי. רב חיסטה דיבר על צמר שכבר היה בכרית ונפל ואתה רק מחזיר אותו, זה לא נקרא מקה בפטיש. הברייתא שאסרה דיברה על כרית שעוד לא היה בצמר ואתה עכשיו שם, זה מקה בפטיש וזה אסור. אז זה היה המצב הראשון, הכנסת צמר לכרית. המצב השני זה פתיחה של בית הצוואר. כלומר, בזמנם כשחיית היה עושה בגד, את בית הצוואר הוא לא היה פותח. כלומר, היית צריך אתה בבית לבוא ולעשות חור בבית הצוואר ולהכניס את הראש. על זה אומרת הברייתא שאסור לעשות את זה בשבת, כי זה מקה בפטיש, ומי שעושה את זה אומר רב חייב חטאת. על זה שואל רב כהנה, למה זה שונה ממה שנלמד בדף קוף ממוו, שאם יש חבית שיש עליה מגופה, כלומר פקק גדול והמגופה הזאת מודבקת לחבית, מותר לי להוריד את זה בשבת. אז למה את החור של הצוואר אסור לי לפתוח, ואת המגופה של החבית מותר לי לפתוח? עונה הגמרא, זה לא דומה. במגופה של החבית אמנם זה מודבק, אבל זה לא חלק מהחבית, זה פשוט מודבק שם, לכן זה לא נחשב מחובר ומותר להוריד. בבגד לעומת זאת החור של הצוואר ממש תפור, זה נקרא חיבור, וממילא אסור לפתוח את זה בשבת, ואם תפתח חייב חטאת. עד כאן המקרה השני לגבי מקה בפטיש, ועד כאן הסוגיה השנייה בחלק השני של השיעור. ראינו שתי דוגמאות למקה בפטיש, שזה הכנסת צמר לקרית ופתיחת בית הצוואר. הסוגיה השלישית מתחילה בשורה השנייה בעמוד ב', גם היא מובאת כאן לגמרי בדרך אגב, כיוון שהזכרנו עכשיו מה נחשב חיבור ומה נחשב לא חיבור לגבי מקה בפטיש, נדבר עכשיו על תומה ונראה לגבי זה מה נחשב חיבור ומה לא נחשב חיבור. מה זה אומר חיבור לגבי תומה? נניח שיש לי שני דברים, ואני כן מחשיב אותם כמחוברים, אז יש לזה שתי נפקמינות, אחת לחומרה ואחת לקולה. לחומרה זה שאם אחד מהם נטמא, אז גם השני טמא, כי אם בעצם אותו כלי. לקולה זה שאם יזאתי על אחד מהמי חטאת, אז גם השני ניתר, ולא צריך לעזות על כל אחד בנפרד. אז מתי לגבי תומה יש חיבור ומתי לא? אז אם מדובר בחיבור קבוע, כלומר למשל יש ידית שמחוברת לסיר, זה חיבור קבוע וזה ברור שזה נחשב חיבור, על זה אנחנו לא מדברים. מה שאנחנו כן מדברים זה לגבי דברים שהם חיבור זמני, האם זה נחשב חיבור או שלא. לגבי זה בגמרא יש שלושה דיונים, הראשון ממש בתחילת עמוד ב', השני בשליש והשלישי בשליש התחתון, ולפני שנראה את אותם שלושה דיונים אנחנו נקדים שתי הקדמות שכרגלנו קצת ירסו את המתח. הקדמה אחת זה שנעבור מהר על ארבעת המקרים שאנחנו נראה בשלושת הדיונים. בדיון הראשון נדבר על שני מקרים עיקריים. אחד זה שהקופסים כשהם יהיו מחפשים בגדים קטנים כמו גרביים, הם יהיו תופרים את זה עם משהו לבגדים גדולים יותר בשביל שהם לא ילכו לאיבוד, זה נקרא שלל של קופסים. ומקרה שני, אם אדם יש לו קרדום רק עם הלאו בלי ידית, אז הוא תוקע שם איזשהו מקל שהוא מוצא ביער, הוא משתמש בו, זה נקרא חיבור, ואז כשהוא מסיים הוא זורק את אותו מקל והוא לוקח הביתה את הלאו. אלה המקרים בדיון הראשון, עוד פעם החיבור של הקופסים, זה נקרא שלל של קופסים, והחיבור של המקל לקרדום, ואנחנו נדון האם זה נחשב חיבור או לא. בדיון השני המקרה שנראה זה תאים קטנים שמחברים לקיריים מבחוץ, בתאים האלה שמים למשל שמן או תבלינים, אבל החיבור של התאים אל הקירה הוא זמני ואפשר להוריד אותם כשרוצים, ואנחנו נדון האם החיבור הזה נחשב חיבור או לא. בדיון השלישי נדבר על מספריים, במספריים כידוע יש שני להבים שמחוברים על ידי ציר באמצע, וכאן נדבר על מספריים שהחיבור הזה הוא זמני ואפשר לפרק ולהרכיב מתי שרוצים. אז שוב, בדיון הראשון המקרים זה שלל של קופסים והמקל שמחברים לקרדום, בדיון השני התאים הקטנים שמחברים מבחוץ לקירה, ובדיון השלישי שני הלהבים של המספריים. לגבי כל אחד מהמקרים האלו אנחנו רוצים לדון האם זה נחשב חיבור או לא. אז זאת הקדמה ראשונה, הקדמנו את המקרים. הקדמה שנייה זה שנקדים מה הקריטריונים שלנו לבדוק עד כמה זה חיבור. אז קריטריון אחד זה אם מדובר בשעת מלאכה או אחרי שעת מלאכה, כשברור שבשעת מלאכה למשל בזמן שאני מחבס או בזמן שאני גוזר עם המספריים, אז החיבור יותר משמעותי. קריטריון שני זה גם אחרי שעת מלאכה צריך לבדוק האם עדיין יש לו איזשהו עניין בחיבור הזה ואז יותר משמעותי, או שאחרי שעת מלאכה כבר אין לו שום עניין. וקריטריון שלישי שלא כתוב בגמרא אבל עולה בראשונים, זה שצריך להבדיל בין מקרים שבהם החיבור הוא בעצם של שני דברים נפרדים שכאילו במקרה מחוברים, כמו התא אל הקיריים או כמו הגרב אל החולצה, זה שני דברים נפרדים, פשוט כרגע הם מחוברים, לבין מקרים שבהם החיבור יוצר משהו שלם שבעצם אי אפשר בלי החיבור, כמו במקרה של המספריים והמקל והקרדום. אז אלה הגורמים, עוד פעם, בשעת מלאכה או שלא בשעת מלאכה, אחרי שעת מלאכה, האם עדיין החיבור רצוי או שאין לו שום עניין בו, והאם מדובר בחיבור מהותי והכרחי או חיבור מקרי, שפשוט זה נוח לי לשים אותם ביחד. אלה הגורמים שצריך לבדוק, כשהתוצאה של אותה בדיקה זה האם זה בכלל חיבור, ואם זה חיבור, האם זה חיבור מדאורייתא או מדרבנן. עד כאן ההקדמות, ועכשיו נראה את שלושת הדיונים ונעשה אותם בסדר הפוך, השלישי, השני ובסוף הראשון. הדיון השלישי כאמור הוא לגבי מספריים, כשכמו שהקדמנו, במספריים החיבור יותר משמעותי כי רק בזכותו יש כאן מספריים, אחרת זה סתם שני להבים. אז זה המקרה, ולגבי זה יש ברייטה, והברייטה אומרת משהו שלכאורה הוא מוזר. היא אומרת שלגבי תומה, כלומר לחומרה, זה נחשב חיבור, לגבי הזעה זה לא נחשב חיבור. עכשיו שואלת על זה מיד הגמרא, מה פתאום, ממה נפשך? אם אתה אומר שזה חיבור, אז זה צריך להיות חיבור גם לתומה וגם להזעה, כלומר גם לחומרה וגם לכולה. ואם זה לא חיבור, אז גם כן, לשניהם זה לא חיבור. מה זה הדבר הזה שאתה הולך באמצע שלטומאה כן ולהזעה לא? עונה רבה, מדובר כאן בגזרה דרבנן, וככה הם גזרו, שלטומאה כן ולהזעה לא. למה הם גזרו כך? בשביל להבין, קודם נראה מה היה הדין לפני שהם גזרו, ואז נבין את הגזרה. לפני שהם גזרו הייתה חלוקה בין בשעת מלאכה לבין שלא בשעת מלאכה. בשעת מלאכה, כלומר כשאני ממש משתמש במספריים, אז כמובן שיש לי צורך בחיבור הזה, אז זה נחשב חיבור מהתורה. שלא בשעת מלאכה, שאז כבר אין לי צורך בחיבור הזה, אז באמת מהתורה זה לא נחשב חיבור. זה מהתורה, אבל באו חזל והחמירו בשני המצבים. לגבי שעת מלאכה, הם ביטלו את זה שזה חיבור לגבי טהרה, וגזרו שזה לא חיבור, עטו שלא בשעת מלאכה. לגבי שלא בשעת מלאכה, הם גזרו על תומה שזה יחשב חיבור, עטו בשעת מלאכה. אז יוצא שאחרי הגזרה של חזל, בין בשעת מלאכה ובין שלא בשעת מלאכה, זה חיבור לתומה וזה לא חיבור להזעה. עד כאן הדיון השלישי, שוב זה תמיד נחשב חיבור לתומה ולא להזעה, כשבשעת מלאכה זה מדאורייתא. עכשיו מתוך זה נעבור אחורה לדיון השני. הדיון השני מדבר על התאים שמחוברים לקיריים. כמו שהקדמנו, החיבור הזה הוא פחות מהותי מאשר החיבור של המספריים, כי הם שם פשוט כי זה ככה נוח, אבל באמת הם לא חייבים להיות שם. ממילא כאן הדין קל יותר מבמספריים, ואפילו בשעת מלאכה יש מחלוקת במשנה בכלים האם בכלל זה נחשב חיבור. רבי שמעון אומר שזה בכלל לא נחשב חיבור, ורבי מאיר אומר שזה נחשב חיבור, אבל רק באופן חלקי. מה הכוונה באופן חלקי? הוא אומר שאם שרץ נגע בקירה, אז באמת גם התאים נטמעים. אבל אם הקירה נטמעה מהאווירה, כלומר שאיזשהו שרץ נכנס לאוויר של הקירה, וזה עצמו מטמא אותה כי היא עשויה מחרס, וכלי חרס יכול להיטמא גם מהאוויר שלו, במקרה כזה, התאים לא נטמעים. עכשיו, מיד שואלת הגמרא על זה, ממה נפשך? אם אתה אומר שזה חיבור, אז הם צריכים להיטמע בכל מקרה, ואם זה לא, אז שלא ייטמעו בכלל. מסבירה הגמרא, גם לרבי מאיר שאומר שזה חיבור, זה חיבור רק מדרבנן. ורבנן רצו לעשות היכר שלא יחשבו שזה חיבור מהתורה, ואז אם באותם תאים תהיה תרומה, ישרפו את אותה תרומה, למרות שזה רק דרבנן. בשביל לעשות היכר, אז הם גזרו רק אם השרץ נוגע בקירה, ולא אם הוא רק נכנס לאוויר. אז זה לגבי התאים של הקירה, וכאמור זה קל יותר מהדין של המספריים, כי במספריים אמרנו שבשעת מלאכה זה חיבור מהתורה, ושלא בשעת מלאכה מדרבנן. כאן בתאים לעומת זאת גם בשעת מלאכה לרבי שמעון זה בכלל לא חיבור, ולרבי מאיר זה חיבור, אבל גם זה רק מדרבנן. אז זה היה הדיון השני, ועכשיו נחזור שלב נוסף אחורה ונראה את הדיון הראשון. בדיון הראשון כאמור יש לנו שני מקרים, אחד מהסוג הקל יותר והשני מהסוג החמור. מהסוג הקל זה החיבור של השלל של הקופסים, כלומר הגרב עם החולצה. כאן החיבור הוא קל יותר כי הוא לא חיבור מהותי, כי אין קשר באמת בין הגרב שלי לחולצה שלי, פשוט זה נוח לקובס לחבס אותם ביחד. המקרה השני זה החיבור של המקל לקרדום, כאן זה חיבור מהותי יותר כי בלי המקל אי אפשר להשתמש בקרדום. אלה שני המקרים, ונאמר שלפי מה שלמדנו מתיים אפשר לחלק ביניהם שלפחות בשעת מלאכה אז השלל של הקופסים זה כמו התאים של הקירה, וממילא לרבי שמעון זה לא חיבור בכלל, ולרבי מאיר זה חיבור ורק מדרבנן, וזה באמת מה שהרב כהנא הורה ואמרו, שהחיבור בשלל של הקופסים זה רק לרבי מאיר. במקרה של המקל הוא מעצות לכאורה זה כמו המספריים, וזה צריך להיות חיבור מדאורייתא ולא רק מדרבנן. זה לגבי בשעת מלאכתן, עכשיו בוא נדבר על אחרי שעת מלאכתן. לגבי אחרי שעת מלאכתן, לכאורה גם כאן אנחנו נצפה שהמקרה של המקל יהיה חמור יותר מהכביסה, או לפחות לא קל יותר, וממילא מה שעכשיו אנחנו הולכים לראות הוא די מפתיע. הגמרא משווה בין משנה באוקצין עם שילוב קצת של משנה בפרה לגבי השלל של הקופסין, לבין משנה בכלים לגבי המקל של הקרדום. לגבי השלל של הקופסין אומרת המשנה שזה חיבור עד שהוא יתיר את התפירה, משמע שזה חיבור אפילו אחרי שעת מלאכתן. לעומת זאת, לגבי המקל של הקרדום, המשנה אומרת בפירוש שזה רק בשעת מלאכה. אז לא רק שיש כאן סתירה בין המשניות, לפי מה שהסברנו והקדמנו את שני הדיונים האחרים, לכאורה זה בדיוק הפוך מהציפייה שהמקל יהיה חמור יותר מהקופסים. עונה רבי זירא, כאן יש הבדל מציאותי בין שני המקרים, וגם הקדמנו אותו בהקדמה. במקרה של הקופסים, נכון שהחיבור כאן הוא לא מהותי, אבל הוא מאוד נוח לי, וגם אחרי הכביסה אין לי סיבה להתיר את זה כל כך מהר, כי אולי עוד מעט זה יתלכלך עוד פעם, ואני ארצה לחבס שוב, אז בינתיים אני משאיר את זה קשור, ממילא יש כאן היגיון להחמיר גם אחרי שעת מלאכה. לעומת זאת, במקרה של המקל והקרדום, ביער אני יכול למצוא 20 מקלות כאלה בקלות. ממילא, כיוון שאחרי שעת מלאכה אין לי כבר שום צורך בחיבור הזה, אז מיד אחרי שעת מלאכה זה כבר לא נחשב חיבור. זה הסבר של רבי זירא, ויוצא לנו שלמרות שמקל בשעת מלאכה הוא חמור יותר, וכנראה אפילו חיבור מהתורה, אחרי שעת מלאכה הוא קל יותר והוא לא חיבור בכלל, כי אין לי שום עניין בחיבור אחרי שעת מלאכה. זה לגבי המקרים בדיון הראשון. עכשיו מתוך זה נחזור לרגע לשני הדיונים האחרים. בשני הדיונים האחרים לכאורה זה יותר דומה לשלל של הקופסים, כלומר שיש לי עדיין איזשהו עניין בחיבור גם אחרי שעת מלאכה. זה נכון גם לגבי התאים שסביב הקיריים, כי אין לי סיבה למהר ולהוריד אותם, כי אולי נרצה לבשל עוד משהו, וגם לגבי המספריים, אולי נרצה להשתמש עוד פעם במספריים. ממילא במקרים האלו הגיוני לאסור גם אחרי שעת מלאכה. לגבי מספריים כבר למדנו מפורש שבאמת גזרו, לגבי הקירה זה לא כתוב, אבל כאמור סביר להשוות את זה וגם שם יהיה גזרה. עד כאן שלושת הדיונים, ובזה סיימנו את החלק השני של השיעור, אז הגענו למשנה במ"ט עמוד א', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו היום. חילקנו היום את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון דיברנו על התמנה ולמדנו שבדבר שמוסיף הבל אסור להתמין אפילו לפני שבת, וראינו שיש חומרים שמוסיפים הבל בין כשהם מלחים בין כשהם יבשים, כמו למשל גפת, ויש חומרים שמוסיפים הבל רק כשהם מלחים, כמו תבן זגים, מוחין ועשבים. לגבי זה ראינו שני דיונים. דיון ראשון לגבי גפת, שאלנו האם זה כולל גם גפת של סומסומין, ונשארנו בלי תשובה. דיון שני לגבי הדברים שאסורים רק כשהם מלחים, שאלנו האם זה גם כשהם מלחים מבחוץ, או רק כשיש להם לחות פנימית. ניסינו להוכיח ממוחין שלכאורה אין לו לחות פנימית, אבל נכינו גם לא יש מהזעה של הבהמה, וגם בזה בעצם נשארנו בלי תשובה. בסוגריים, באמצע הדיון הראשון גם ראינו את הדין של מים על גבי מים, שאמרנו שמים חמים על גבי מים מותר, כי זה רק לשמור על החום, אבל קרים אסור לפי רבה שם הוא ישאיר את זה הרבה זמן, ובסוף זה יגיע ליד צולדת. זה היה החלק הראשון של השיעור. בחלק השני עזבנו את הנושא של התמנה וראינו שלוש סוגיות שמובאות כאן בדרך אגב. סוגיה הראשונה זה לגבי המוחין של צמר שהתמנו בהם, האם זה הופך אותם להיות לא מוקצה? הבעיה אמר שפעם אחת לא, יותר מזה כן. סוגיה שנייה לגבי מקה בפטיש, ראינו שתי דוגמאות של מקה בפטיש, הכנסת צמר לתוך קרית, שאמרנו שאם זה צמר שיצא משם אז מותר, אבל אם זה חדש אסור. מקרה שני זה פתיחת בית הצוואר, אחרי שהחיית עשה את הבגד, הברייתא אמרה שזה אסור וזה חיוב חטאת, כי זה חיבור של ממש, לעומת זאת להוריד את המגופה מחבית, אפילו שהיא מודבקת זה מותר, כי אמנם היא מודבקת, אבל זה לא ממש חיבור. וכיוון שהזכרנו את המושג של חיבור, בסוגיה השלישית דיברנו על חיבור לגבי תומה. לגבי זה ראינו שלוש סוגיות. בסוגיה השלישית דיברנו על מספריים של פרקים, שאמרנו שהם חיבור לתומה ולא להזעה, והסברנו שבאמת מן הדין בשעת מלאכה זה חיבור גם לתומה וגם להזעה, שלא בשעת מלאכה זה לא חיבור לשניהם, אבל באו חזל והחמירו גם בשעת מלאכה וגם שלא בשעת מלאכה שבשניהם זה חיבור לתומה וזה לא חיבור להזעה. זה היה הדיון השלישי בסוגיה הזאת. בדיון השני ראינו מחלוקת בין רבי מאיר ורבי שמעון לגבי מצב שהוא חיבור פחות מהותי, וזה התאים שסביב הקירה, שרק לרבי מאיר זה חיבור וגם זה רק מדרבנן, ועשו היכר והם לא נטמעים אם התנור נטמע מאווירו. בדיון הראשון של הסוגיה הזאת ראינו שני מקרים. אחד זה השלל של הקופסים, שזה חיבור פחות מהותי, כמו הקירה, ובאמת זה רק לרבי מאיר ורק מדרבנן. והשני זה המקל שמחברים לקרדום, שזה חיבור מהותי יותר, וזה כנראה מדאורייתא, כמו במקרה של המספריים. אבל מצד שני ראינו שלגבי אחרי שעת מלאכה, דווקא המקרה של הכביסה חמור יותר מהמקרה של המקל, כי בכביסה עדיין יש לו איזשהו עניין שזה יישאר מחובר, ובמקל לא, וממילא במקל לפי כולם אין חיבור אחרי שעת מלאכה, ואילו בשלל יש. כל טוב.